לא, קודם כל אני מצטער שאולי זה לא הובן. בפעם שעברה אמרתי שאחרי כל מה שאנחנו ראינו על מהות התפילה והכוח הפועל של התפילה והשמחה של התפילה ועבודת השם, אז היה מקום לקיים איזשהו לימוד כזה של, אם אפשר לקרוא לזה בשפה הפשטנית, איך עושים את זה למעשה. למרות שאנחנו לא עוסקים בדרך כלל במישור הזה של הדברים, בעבודה הפרטנית הזאת, אבל דווקא משום שאנחנו כן עוסקים, הדבר שהוא בהחלט נוגע, אנחנו לא לומדים ערכים מנותקים, אלא מדברים על התפילה בעצמה, והדברים אמורים להיות באיזשהו מקום מיושמים, אז כן, איך הדברים האלה באים לידי ביטוי? וחשבתי שלא כל כך פשוט למצוא לזה מקורות, משום שכמעט הכל שייך לזה, וזה לא נכון לומר שסעיף פלוני רק הוא המבוא והפתרון והמפתח לכל עניין התפילה, ויש מקום להסתכל על זה גם מהרבה זוויות, ויש לדברים האלה גם מישורים שבהחלט נוגעים למישור האישי של כל אחד. וחשבתי שיש מקום לעשות את העבודה הזאת, כל חברותה בפני עצמה, וגם קצת לבנות את הדברים מתוך הביחד שלנו. חשבתי אחר כך, הייתי שאנשים שואלים, חשבתי כן לתלות איזה פתק להגיד את זה, אבל בסוף כבר נשכח ממני. אז אני מצטער, בכל אופן. ובאמת יכול להיות שחלק מהדברים שנאמר הם כבר מוכרים, או לא חידוש כל כך. אבל בכל אופן חשבתי כן לעשות בזה סדר שיהיה בבחינת סדר של עצות, או סדר מסוים של נדבכי בנייה, שזה חום בני מחשבה, ואולי גם מזה גם מקום לתוספת, אם כל אחד רואה נכון, מידע שיהיה זמן, או אפשר להגיש גם זמן נוסף אם רוצים. טוב, ברור שהתפילה, ההבנה שעניין התפילה לא מתחיל משעת התפילה עצמה. וכמו שכבר ראינו, שהתפילה היא בעצם מין חלון הופעה של כלל החיים, של כלל הבנייה של האדם. זה מעיין שנפתח ומתגלה, ויש מה שהרב מתחיל בעצם מהתפילה המתמדת של הנשמה. הנשמה כל הזמן מתפללת, היא מתרפקת על דודה, זאת אומרת, יש מציאות חיים שמתגלה בתפילה. אנחנו למעשה צריכים, לכן, אם אנחנו רוצים לומר איך מגיעים לתפילה שלמה, תפילה רצויה, אין ספק שזה לא מתחיל רק מהרגע שבו עומדים להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא. אז אני אסמן כמה הדגשים, גם הם בעצם צומחים ועולים מתוך מה שהרב מדבר על הדברים מכמה מקומות, גם הבנה מושכלת פשוטה, לראות את הדברים. הדבר הראשוני הפשוט הוא באמת פיתוח המוסריות של האדם. מוסריות, אני קורא לזה. באמת זה ברור שבחיי המוסר יש הרבה איכויות. יש הרבה בני אדם שאפשר לקרוא להם אנשים טובים, אנשים מוסריים. מה מובן הדבר הזה? שהם כן בהחלט לא פוגעים חלילה בזולת, וגם עושים בדרך כלל למען השני את הדברים המקובלים. יש יחסי שכנות רגילים, יש אדם כלפי הסמוך לו, כלפי האדם שאיתו יש לו עסקים, כמובן בנימוס, כמובן בכבוד. אבל הדברים האלה, היות שהם כבר די מורגלים אצל בני אדם מחונכים, הם לא מפתחים אצל האדם מין משהו מורגש של שאיפת טוב, שבעצם הטוב בנוי אצלו כערך של חיים, כערך חי, כערך שהחיים מתגלים דרכו. אלא זה כמובן נועל מקובל, כמו שכאילו אפשר להשוות את זה, כמו שיש חוקי תנועה, יש מקום שאסור לך לחנות, אתה חוסם את התנועה, ובמקום שמותר לך לסעוד מסוע במהירות כזו וכזו, קוראים לזה סדר של חיים ציבוריים, אדם חי בתוך סביבה, אז טוב, אז זה לא דבר שיוצר אצלו איזושהי התרוממות או איזושהי ערכיות, לא נולדת מזה כל כך. ואנחנו יותר, מיות שהחיים זורמים, ואנחנו, הטבע המעשי של החיים מאוד מאוד גובר, כי החיים דורשים לאדם, מהאדם הרבה תכלס, הרבה מעשיות, אז המון המון ערכים אדם מכניס למישור חיים של הרגלים, של של דפוסי חיים קבועים, כדי שהם לא יטרידו אותו, הוא יוכל להתפנות למשימות העיקריות שלו. כן, הדברים האלה נעשים כבר כמורגל, אז בעצם אין אדם לא חי את המוסריות במובן הפועל, אלא יותר נקרא לזה את המחויבויות הרגילות. זה גם כלפי בן אדם לחברו, וגם בן אדם למקום, מאוד מאוד שוקעים לתוך מערכת. גם אם אדם מתגלים לפניו כמה הלכות שהוא לא שם לב אליהם, אז הוא מכניס אותם שוב לתוך המערך הרגיל, אז כך וכך וכך צריך לעשות. הדברים יחסית יותר שטחיים, יותר יבשים, לא חיים ולא מביעים דרך עשייה שלהם שום ערך יותר מיוחד של הזדהות, של התרוממות, של בניית משהו של תוכן. כן, כן, ההבדל שיש במסילת ישרים בין זהירות וזריזות לבין חסידות. עכשיו, זה זהירות, צריך לדעת מה עשו, מה מותר, זריזות, מה לקום ולעשות, לא להתעצל. יש בדברים האלה בהחלט כל פעם עבודה מחודשת צריך לעשות, שוב פעם ללמוד מחדש, שוב פעם לשנן ושוב פעם להתעורר לעשות נכון. אבל כל הדברים האלה עוד לא מחייבים בנייה של משהו רעיוני, משהו של תוכן, משהו של התרוממות, משהו שנותן לאדם איזשהו תוכן אידיאלי של גודל. לעומת זאת, בחסידות כבר כן מדבר הרמח"ל על תפילה, תפילה למען הדור, כי פה בעצם אנחנו מדברים על איזושהי שותפות רצונית באותם התכנים שאדם הולך להביע אותם בתפילה. אנחנו לא מדברים על תפילה מיוחדת שאדם נמצא בצרה לו עלינו, מצב מצוקה, והוא כולו, מעין יבוא עזרי, עזרי עם השם, שזו תפילה מיוחדת במינה, זה בסדר, אדם יודע איפה מקור כל הכוחות, אבל ביום יום אדם לא נמצא תחת איזשהו הגדרה כל כך מיוחדת, כל כך חריפה, ולכן אנחנו באים לבנות את התפילה הקבועה, את הערך הרצוני הנבנה. אז טוב, אז זו הקומה הראשונה שיש מה לפתח בה. כן, מה שהמהר"ל עושה הבחנה בין חסד לבין רחמים. רחמים זה כאשר יש אדם, יש פנה מסכן. מישהו בא, רואים בבירור את הצורך, צריך לתת לו צדקה, צריך לעזור לו בתחום מאוד מוגדר, אז הרבה בני אדם מתעוררים לתת. כן, איך אתה תוכל לעמוד מנגד. אבל תכונת החסד, שהיא תקנן בתוך ליבו של האדם, אני צריך לעשות טוב. הטוב הוא דבר חיובי, מאיר, קביע וקיימה, כל המציאות, כן? התורה תחילתה גבילות חסדים, סופה גבילות חסדים. שתכונת הטוב ותכונת החיוביות היא תהיה בנויה אצל האדם, בין כלפי בן אדם לחברו, בין כלפי בן אדם למקום. אהבת הטוב, בניית הטוב, וממילא גם אמונה בניצחונו של הטוב. אז בסופו של דבר המציאות מוכרחה להיות זורמת אל הטוב. היא לכאורה השערים, מן השערים של התפילה. זו נקודה אחת. אני אמנה אולי די הרבה נקודות, אפשר את הדברים האלה כל אחד ואחד, זה לימוד בפני, לימוד שלם. נקודה שנייה, גם היא יחסית פשוטה, היא נקודת המושג של הכרת הטוב, ההודעה. שוב פעם, אנחנו נוטים, בגלל התכונה המעשית של החיים, אדם, כל אדם נמצא בפני דרישות של הספק, אם זה בלימוד, אם זה במעשה, אדם רודף. אז מה שהיה כבר מתקבל בתודעת האדם כדבר שהוא כבר נעשה, בואו נראה מה לפנינו. אדם לא מספיק עומד וחושב, כמה טוב שהקדוש ברוך הוא נותן לנו כך וכך, או גם ביחס למה שאדם נתן לו, אדם טוב, נתן, אולי הוא אמר תודה באותו רגע, אבל הוא לא חי את ה... זה כבר היה ועבר. אם אלה מקבלים באופן כמובן מאליו את כל מה שהקדוש ברוך הוא מכונן אותנו, כל השפע של הבריאה הוא כבר דבר מוכר, גם הדברים האלה די קבועים, יש מקום להתבונן בדברים, לחדש התבוננות, לראות את ה... לפעמים יש נקודות של התחדשות בדברים האלה. פתאום אדם רואה, הוא זכה למשהו שלא ידע מאיפה. הדברים האלה צריכים לפתח אותם. גם צריך, הרב מרבה לדבר על זה, צריך שאדם יהיה בלב. זה לא אומר שאדם יהיה בעל מחויבות יתר, אני אומר, כאשר הטוב מגיע מהזולת, אבל לראות ולהתפעל מהחסד המתגלה, מההטבה הטובה. לפעמים יש מקום לחידוש התבוננות. יש היום הרבה ספרים שנותנים לאדם, פתאום פוקחים את העיניים לגבי כל מיני מערכות שקיימות בטבע, מופלאות החוכמה האלוקית, וכמה דברים כל כך ערוכים בידי שמיים להיטיב לנו ולהיטיב למציאות, וכמה תהליכים היסטוריים שנעשו אולי בכלל ישראל, שאולי בתחילה לא חשבנו, ראינו אותם בצורה כל כך קשה, כמה בסופו של דבר התברר שהם היו לטוב. הדבר הזה כבר דורש התבוננות יותר מעמיקה, אבל הרמב"ם הרי פותח בתחילת ספרו ביד החזקה את הצורך בקניית התבוננות מתמדת כזאת, שהרמב"ם אומר, על ידי זה אדם מפתח בתוך ליבו את הישות האלוקית, הקדוש ברוך הוא ניצב בתוך כל המערכות. הדברים האלה מאוד מאוד חשובים, צריך להתחדש בהם, צריך להתחזק בהם. יחד עם זה, האדם צריך לספוג הרבה ערכים, הרבה תורה. מדוע תורה? כדי שיהיה האדם אדם אידיאלי. כשאדם יהיה אדם אידיאלי, אדם צריך לדעת כל מה שאנחנו מכירים בבית המדרש, המון 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 לימוד אמונה, לדעת שכל החיים יש להם מגמה, הטוב מולך בהם, ישנו טוב כללי שהאומה רתומה אליו. מלא כל מה שאנחנו עושים, כל התורה והמצוות מתחברים ביחד לתוכן שלם שמתקן את העולם, שמקדש את העולם, שישמו הכל נברא, שהוא שלימות המציאות. והדבר הזה צריך להיבנות כוודאי כתודעת חיים בתוך ליבו של האדם. הרבה פעמים אנחנו, שוב, גם בדברים האלה יש נטייה של הרגל. אנחנו לומדים את הדברים, אני ודאי בלימוד ההלכה, יש הרבה לפעמים הניגלה של התורה. רואים את הלימוד הזה באופן טכני יותר, יבש יותר. אז הרב באורות התורה, למשל, יש כמה פרקים שהרב פותח את העיניים, איך לראות שים הפרטים וים החריפות והחוכמה שיש בתורה, זה לא יבש, זה לא טכני, זה לא חיצוני, זו אמת גדולה, אמת גדולה, אמת אלוקית, שצריכה ללבוש את לבושי העולם הזה. זה משפטי השם אמת צדקו יחדיו, זו אמת אלוקית ארוכה, מותאמת כל כך להיות מאירה את דרכנו בחיים המציאותיים שלנו. לראות את הדברים האלה, זה דבר שדורש לימוד. כאשר ישנו לימוד כזה, אז יכול להיות שאדם גם מסתכל אחרת גם על סדר הלימוד שלו, גם על לימוד ההלכה שלו. זה נכון שכשהוא לומד סוגיה, אז ראש מעייניו, כמו שכותב נפש החיים, מבין את האמת בסוגיה. מה אמר אביי, מה אמר רבא, מה אומר הר"ן, מה אומר התוספות, להבין, להקשות, לתרץ, במלוא החריפות, במלוא אמיתיות. אבל מה נעשה מתוך כל זה? מה נבנה מתוך כל זה? איזה אמת, איזה שלמות של תוכן? כל זה ברור שמספיק בתוך ליבנו את הקדושה. אנחנו לא מרגישים, אבל אנחנו יוצאים ורואים, תלמידי חכמים יוצאים לחיים, הם בני אדם אחרים, החוש שלהם, העדינות שלהם, האכפתיות שלהם היא שונה, הם חיים ציר אחר של חיים. ודאי בתוך בית מדרש, זה הרי פרק שלם, תורה ותפילה, אנחנו יודעים שהם שתי שפות של אותו דבר. התורה באה לבטא את הקדושה בחיים ואת ההתעלות של החיים אל הקדוש ברוך הוא. בתפילה ישנה הבאה יותר רגשית, יותר חיה, יותר מביאה את הכלליות של הכל, יותר מעלה את הרצון של הכל, וגם יותר פועלת. אבל התפילה היא ברור שהיא שעונה על כל המכלול השלם של החיים שמתוכם היא מובעת. היו גדולי עולם שתורתם אומנותם, רבי שמעון בר יוחאי וחבריו, שהתורה הייתה אצלם בעצמה כבר הבאה של תפילה. לא היו צריכים לעשות את התפילה בתור דבר חיצוני. התורה בעצמה כבר הייתה אצלם קניין נפשי, קניין חי כל כך שלם, שהייתה בה גם בחינת תפילה. אז זה מראה לנו שהדברים האלה הם לא לגמרי שונים, הם משלימים, הם עולם אחד שלם שצריך להיבנות. הדברים האלה כמובן צריכים להיעשות כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, די שיהיו אנשים אידיאליסטיים. אנחנו, זו השאיפה, מה שהרב רצה, אנשים אידיאליסטיים, זאת אומרת, אנשים שחיים תכני קודש, קודם כל באופן ספוג, שאדם יהיה קדוש בעצמו. התפילה היא לא, הבאה כלפי הקדוש ברוך הוא, זה לא רק כשהערכים בוערים אצל האדם, אלא זה שונה, אדם צדיק או אדם קדוש, הוא אומר בקשה כלפי הקדוש ברוך הוא, זה אדם שהוא ריק, חלילה, שהוא אדם חי שטחיות, הוא אומר את הדברים, משמעות אחרת יש להם. שפה חיצונית, שפה ריקה, שפה יותר יבשה, להבדיל. כן, אנחנו מדברים על תורה ותפילה בגדלות, לבנות חיים אידיאליים. לפעמים, אצל אנשים שלמדו הרבה שנים, זה עוד יותר קשה. לא, הוא כבר פגש כבר מספיק פעמים את התכנים האלה. זה לא קשה להתחדש בזה. זה נכון? בכל לימוד התורה, גם של ההלכה, גם של האגדה, צריך לדאוג שיהיה איזשהו מימד של חידוש. שיהיה איזה מימד שאדם ירגיש את דרכו, את כל המעיין מחדש פניו. זה שאדם יהיה חי התחדשות, זה מאוד מאוד חשוב, שאדם לא יהיה חי איזה דבר כפור, איזושהי אדישות תתפתח אצלו חלילה, אלא יהיה בו משהו פועם, משהו חי, מאוד חשוב. כמובן זה משתנה מאדם לאדם, יש אנשים יותר רגשניים, יש אנשים יותר שכלתניים, היום העולם מעריך מאוד את השכלתנות, כי היא יוצרת את התכלס ואת ה... אבל זה למעשה מעמיד את נקודת החיים מאוד נמוך. אדם צריך באמת לחיות את את הגודל של החיים, צריך להיות אכפת, צריך להיות לו אכפת מאוד מתיקון העולם. וצריך גם לפתח את התקווה, את התקווה ואת האמונה. ברור שכשבאים להתפלל, אנחנו באים מנקודת מוצא שהדברים שעליהם אנחנו מתפללים הם ראויים שיהיו, והם בעזרת השם יהיו. הם או גלגולם עכשיו או אחר כך, הם דברים של אמת. מתוך שהם דברים של אמת, לא ייתכן שהמציאות תהיה חסרה אותה. הנקודה של האמונה, הנקודה של התקווה, היא כמובן בנויה על לימוד. בנויה על לימוד. אבל היא גם בנויה על פיתוח הכרה. אדם צריך רע על הייאוש, לא זיהמה, הוא הרב קורא לזה. שאדם צריך להיות כן מלא תקווה. לפעמים זה מאוד קשה. לא כל אדם, החיים לפניו הולכים בצורה חלקה. לפעמים זה במישורים האישיים שלו. יש קשיים, יש סיבוכים, יש טרדות. בכל מיני מישורים. מישורים שבאים בלי שיהיה לאדם שליטה עליהם. הם סובבים אותו והם יוצרים לפניו מערכת חיים כבר לא חלקה, כבר לא לכתחילאית כביכול. וביחס למטרות שאדם הציב לעצמו, גם כן, אדם לא רואה את עצמו מצליח לממש את מה שהוא הציב לעצמו. יש לפעמים שאדם שרוי בתוך איזשהו תסכול. אז כן, קודם כל, האמונה צריכה כל הזמן לפעם בקרבו של האדם, שכל מן דוד רחמנה לטב אביד, ומכל הקשיים צריך להימצא פתרון טוב. יחד עם זה, כמובן, אדם צריך לא להזניח את עצמו. זאת אומרת, התפילה מותנית בזה, שאדם לא יחיה חיים של השלמה עם דיעבד, אדם חי כל הזמן באיזשהו צל של משהו אחר ממה שהוא צריך להיות, אדם לא מזדהה, אדם לא מאמין בחייו, אדם לא מאמין בכך שהקדוש ברוך הוא שתל אותו כאן ועכשיו, עם הכוחות האלה, עם הכלים האלה, עם תנאי המציאות הזאת, שהוא נקלע לתוכם באמונה שלמה, שזו השליחות שלו, ולזה הוא מיועד, ולזה יש לו את הכוחות, ולמשבצת הזאת הוא מכוון, ופה מונח תיקון העולם כולו, באותה נקודה שהוא מסוגל לבצע. ואדם כזה, אז הוא חי את הכל בצורה יותר מהירה. דיברנו על השמחה, הכל יותר מונח במקום הנכון, הכל צריך להיות מונח במקום הנכון. אז כל הדברים האלה הם עבודה גדולה, עבודה שלמה, ולפעמים לא עבודה של יום אחד. אז לפעמים אדם אומר, טוב, אני מתחיל, לפעמים אדם, נגיד, בא, אדם מתייעץ, הוא אומר, אני כך וכך וכך, מרגיש קושי זה וזה וזה וזה, מה אני עושה? יכול להיות שהעצות שיעצו לו, יגידו לו, קודם כל תנסה כך וכך. לא תצליח, תנסה כך וכך. אז הוא עכשיו נמצא בניסיון א', שיכול להיות שהסיכוי להצלחה בניסיון הזה הוא נגיד 10%. אז אולי הוא לא מאמין בזה, אמרו לו, אם לא תצליח בזה, תנסה בדרך אחרת, תנסה במקום אחר, תנסה באופן אחר, וכו' וכו' וכו'. אז יכול להיות שאני נמצא עכשיו באיזשהו מצב שהוא, לכאורה, לא, אין לו הרבה סיכויים. אבל זה, נקרא לזה, זה הרצפט שהוא קיבל. זה, בין אם הוא קיבל את זה כהדרכה ממישהו, בין אם הוא מנסה, החליט לנסות באופן כזה. הדברים האלה יכולים להיות בהמון המון מישורים. הוא צריך להאמין שזה הסדר הנכון, השכלי שבו הוא הולך, וככה הוא צריך לבנות את ה... זאת אומרת, זה על פי הדעה שחנן אותו השם, ככה הוא צריך לעשות, זו ההבנה, זה מסגרת החיים. הוא צריך אחרי ככלות הכל להאמין בזה. זאת אומרת, זה כמו, לכן הכוזרים מדמה את התפילה לגרעין הזמן ופריו, שהיא דומה לשבת. כמו שאדם נכנס לשבת, הוא צריך להאמין, להיות בחינת שכל מלאכתו עשויה. נכנס עכשיו לשבת. השבת היא איזשהו חלון עליון של הזמן. אם אדם נכנס לשבת, הוא מרגיש ששום דבר לא הלך לו, כל השבוע היה בלגן, והוא חי את הצורב לו החיסרון, משהו לא הספיק, משהו לא הצליח, או משהו לא ישלים לעשות. תחושת החלקיות ותחושת החוסר מונעות אותו מלהתרומם למשהו של קביע וקיימה, ששבח לקדוש ברוך הוא, ששלמות המציאות. אז זה נכון, אבל צריך לדעת שלא רק שהשבת היא אמיתית, אלא השבת אמורה להאיר את כל השבוע. זאת אומרת, השבת היא כל הזמן נקודה נסוכה בתוך כל המציאות, וגם התפילה היא מין קביע וקיימה של כל המציאות. ישנו את המישור של ההתמודדות, המישור של ההשתדלות, המישור הריאלי, האוחז את המציאות כמו שהיא, בצורה מפוקחת, אדם צריך לעשות מה שהוא צריך לעשות, מה שלפניו, ולקרוא את המפה נכון, וכו' וכו' וכו'. אבל יחד עם זה צריך אדם לדעת שיש את הקומה הפנימית, את האמונה בצדקת דרכו, ביכולת שלו להיטיב עם המציאות, באמת הגדולה שיש בטובת המציאות. זה דבר שמוכרח להיות נר לרגלו, מוכרח להזין אותו, מוכרח להחיות אותו. לא רק במישור שלו הפרטי, אלא גם במישור של כלל ישראל. אנחנו עוד נלמד, זאת השם, שעיקר התפילה היא על כלל ישראל. אז היו תקופות שהתפילה יותר רצה מהר. אני זוכר אותם השנים שהיו אחרי מלחמת ששת הימים, התקופות הגדולות. עם ישראל פתאום זינה קדימה, הוא ראה שהכל נפתח, הכל כל כך מאיר. הנה משמיים מסעים אותנו. הייתה גם מעין תקופה כזאת, אמנם מלחמת יום הכיפורים הייתה מלחמה מאוד קשה, אבל אחר כך שוב הייתה תקופה של איזושהי פריצת דרך, והציבור שאנחנו קרובים אליו, אנחנו מחוברים אליו, יחסית פרס קדימה עם כל ההתיישבות וההתפתחות הגדולה של עולם הישיבות ועולם התורה וכל ה... הרגשנו שמצועדים קדימה, שהרבה דברים נפתחים וזזים דברים, הנה... ויש תקופות שזה נראה, שלפחות במישורים הכלליים, המישורים המדיניים, המישורים הציבוריים, אולי יש קצת דריכה במקום, יש מי שיסתכל על זה בזווית כזאת, אולי אפילו יש מישהו שיגיד, יכול, הדברים הולכים אחורה, הדברים נעשים בלי שכל, מה קורה, מה זה, מה אתה... ברור, האופטימיות זה עניין אישי. אבל צריך להאמין שזה הכל, הכל שלבים, גם בשואה אנשים התפעלו, לא רק בתפילה מתוך צרה, וגם במלחמת העולם הראשונה הרב דיבר על תקומת מדינת ישראל, הדברים האלה לא נראו איך הם יגיעו וכולי. הרב היה מלא תקווה, ולהיות מלא תקווה בכל מצב, זה לא פשוט. בארץ ישראל מתו ברעב המוני אנשים, אני לא יודע, אולי לא 10%, יותר מ10% מהאוכלוסייה, חוץ מה... פשוט זה המצב. אין, רב אריה לוין, נפטר לו בן, מרעב, עיניהם קלות, לא יכולים לעשות כלום, הם חיו פה. הרב יכול לשורר שירת אמונה באותן תקופות, לחבר סעיפים באורות, להסתכל הכל צריכים להתרובב מעל הדברים. צריכים לדעת, צריכים להאמין שהקדוש ברוך הוא מחזיר שכינתו לציון, צריכים להאמין שהדברים האלה, תהליכים האלה עם כל הקשיים שבהם, הם ברורים, צריך אולי להבין באיזה אופן הם ברורים, יש מקום ללמוד את זה, אבל צריך להאמין בסך הכל, כשאנחנו צועדים קדימה, צריך להאמין שהקדוש ברוך הוא ממשיך להצמיח ישועה. יחד עם זה, תכונת הרגש. תכונת הרגש, שוב, הרב כתב על זה, שזה בעצם לא תכונה מכובדת כל כך היום, עולם הרגש, יותר עולם של נשים, הרבה פעמים באמת נראה, לפעמים נשים יותר קל להם להתפלל. יותר קל להם להרגיש, יותר קל להם להתעורר, לכאורה, האיש צריך להתגבר על הרגשות, צריך ללכת בצורה שכלית, והוא בא מתחנך לזה, שהוא לא מושפע ולא מתפעל מן הרגשנות, והוא פועל בצורה קרה וחכמה, מה שצריך לעשות עושים, אבל צריך לפתוח, זה לא מדובר באיזה רגש של כניעה לדיעבד של המציאות. איזה רגש מדובר? רגש חי את החיוביות של המציאות, חי ואוהב את כל מה שחיובי, את מה שראוי לאהוב, מתנפל באהבה על כל דבר ודבר. אז נכון, אי אפשר בבת אחת להשתנות, אבל צריך יותר לעורר, לעורר אהבה תורה, לעורר אהבה, אדם עושה, נותן צדקה, אדם עושה מצווה, אדם לעשות את הדברים יותר בחשק, לפעמים צריך לעבוד על זה, צריך להתעורר לזה, צריך להתכונן לזה, צריך יותר לחיות את הדברים. החיים לא נמדדים רק במישור התכליתי, כמה הספיקו, כמה נעשה, אלא בעצם מתוך מה הוא נעשה, איך אנחנו חיים את המציאות, איזה אמת גדולה נבנית בסך הכל של המציאות. זה דברים שטעונים פיתוח, לפעמים עניין של התבוננות, עניין של התעוררות. זה שייך באמת גם לשמחה ולטהרה. ויש עוד דבר, שאולי דבר קצת יותר דורש לימוד גדול, כל הפנייה אל הקדוש ברוך הוא. אז הרב דיבר על זה, בקבצים ראינו את זה, שבעצם העולם של היום קשה לו לקבל את זה, שהפנייה אל הקדוש ברוך הוא כביכול באה מתוך איזה הבאה של חוסר עונות של ההשתדלות האנושית. ריבונו של עולם, רק אתה יכול, כל מה שאנחנו עושים איננו שווה כלום אלמלא אתה עושה. זה לכאורה בא ואומר, כן, כמו שאנחנו רואים, הלימוד של הרב צבי יהודה מביא מדרשות הר"ן. אמרת כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, בחרת את השם אלוקיך כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. הקדוש ברוך הוא עוזר לנו דרך הכוחות שלנו ודרך הכלים שלנו. וכתוב, לכו עבדו את השם אלוקיכם ואת ישראל עמו, כמו שאומר יאשיהו, עבודת השם והפנייה אל הקדוש ברוך הוא היא לא מתוך החידלון שלנו, אלא כמו שהכוזרי בונה, שיש, אנחנו עם אלוקי, אנחנו באים לחיות את האלוקיות של המציאות. ככל שאנחנו יותר רצוננו כרצונו, אנחנו כביכול שותפים, אם אפשר לומר ככה, במפעל האלוקי הגדול, בלא שחס ושלום נתעה לחשוב, שאנחנו מחליפים חס ושלום, או מקטינים או מגשימים את הקדוש ברוך הוא, אלא מתוך שאנחנו מחוברים, אנחנו מחותנים עם הקדוש ברוך הוא. אנחנו, הקדוש ברוך הוא נקרא אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, ושמענו קראת בשמך. וכל מה שעם ישראל פועל, הוא הופעה אלוקית בעולם. כל מה שאנחנו פועלים, זה התגלות של האמת האלוקית. כל מה שאנחנו מביעים, ועושים זו למעשה התגלות אלוקית במציאות. אנחנו מדברים על קיבוץ גלויות, אנחנו מדברים על השיבה שופטנו כבראשונה, אנחנו מדברים על לימוד תורה. אז אנחנו לא כל מה שאנחנו פועלים זה מה שבעצם האלוקות דרכנו משתכללת, הופעתה, מתפתחת. זה שייך לנו. גם כאשר אנחנו מדברים על דברים שאין לנו בשם שום דבר, כמו למשל אתה גיבור לעולם השם, מחיי מתים אתה, רב להושיע, זה לא רק עניין של הכרת הגודל האלוקי, לתת שבחים כביכול לקדוש ברוך הוא, שבחים שהם לא נוגעים לנו, או אולי להגיד את יכולותיו, חס ושלום, זאת אומרת, את יכולותיו שהקדוש ברוך הוא יתברך שמו, אבל לא להגיד את זה בצורה חיצונית, אלא לומר שאנחנו חיים בתוך מציאות כזאת, חיים את מה שהקדוש ברוך הוא עושה את כל זה, הוא עושה את כל זה כי זה תיקון עולם, זה גדלות הקדוש ברוך הוא המתגלה במציאות, וזה העולם שלנו, ואנחנו קרואים לחיות ולהתחבר עם הגודל הזה. אנחנו שייכים אל הגודל הזה. אנחנו לא שייכים משום שאנחנו יכולים להחיות מתים. משום שכל זה נעשה בצורה שנפגשת עם הערכים שאנחנו פועלים. הגודל האלוקי והאלוקיות היא מתחברת עם הערכים שאותם אנחנו כבר יותר מרגישים, יותר פועלים. יש שותפות שאנחנו באים להתפלל, אז כביכול לא לעמוד כנגד התוכנית האלוקית, אנחנו מציבים תוכנית חלופית כביכול, שזה מה שהאינטרסים שלנו, כאילו בכל משהו אחר. אלא אנחנו קוראים ומהדהדים יותר בכל את התוכנית האלוקית עצמה. אנחנו יכולים לקרוא את כל התפילה כולה, גם בתור הבעת רצון, וגם בתור כאילו כל הדברים האלה נעשו. ונסו לדמיין, כשאנחנו אומרים, אתה חונן לאדם דעת ולמד אנוש בינה, חונן מאיתך, חוכמה בינה ודעת, יודע בינה והשכל. ואנחנו אומרים בצורה הזו, אנחנו יכולים לומר ככה. אנחנו אומרים, אתה חונן אנוש בינה, לאדם דעת ולמד אנוש בינה, אנחנו אומרים את זה כדי לבקש. חוננו מאיתך כך וכך. כמו שאחר כך אנחנו אומרים, לירושלים מלכה ברכים תשוב ותשכום בתוכה, אנחנו יכולים לראות את זה בתור בקשה. תקעה בשופר גדול לחירותה. אנחנו יכולים לומר שכל זה הרי בעזרת השם יעשה, וכל זה יעשה, אז אנחנו יכולים לצרף את זה גם למה שהקדוש ברוך הוא כבר את כל זה עשה ועושה ויעשה. נסתכל על זה בצורה הזאת, לירושלים ריחה אתה עתיד לשוב, ותשכום בתוכה כאשר דיברת, אנחנו, לא שזה, אני לא אומר עכשיו שזו הכוונה אנחנו צריכים לכוון, אבל זה גם אמת ששייך את התפילה, שאנחנו יודעים שאכן כל זה חלק מהגודל האלוקי שמובטח להיות, ושמתוכו אנחנו מחותנים עם הקדוש ברוך הוא, מתוכו אנחנו יוצאים ובאים אל התפילה. נשמע אחרת שאנחנו יודעים שהתקע בשופר גדול לחירותנו, סיינס קבית גדולותנו, וקבצנו יחד מארבע כנפות הארץ לארצנו, אנחנו יודעים שזה באמת יהיה, וכל זה אמת גדולה, צמח דוד עבדך מרת עצמיה וכל כל הדברים האלה, אלה הם אמיתות גדולות מהירות שאנחנו נמצאים באמצע עשייתן. אז אנחנו מעדדים את זה בתור שבח לקדוש ברוך הוא, שבח שלם לקדוש ברוך הוא, אנחנו מביאים את זה גם בתור השתוקקות וכמיהה לקדוש ברוך הוא, ומתי זה יעשה. אבל כשאנחנו יודעים את שני הצדדים, אנחנו יודעים שאנחנו נמצאים, אנחנו לא פונים אל דלת סגורה, אנחנו פונים אל דלת פתוחה, שאנחנו מחוברים ואנחנו פועלים הקדוש ברוך הוא מתוך התרגשות חיים, מתוך חיות משותפת עם רצונותיו של הקדוש ברוך הוא, מתוך זה הדברים עוד יותר פועלים, פועלים בנו, פועלים במציאות ומתגלים ומופיעים.
באמת, כמו חיי המתים, ששם זה ממש נאמר
שבח בלילה. גם הקדוש ברוך הוא, נכון. כל הסיומות, נכון, ממש זה ברוך אתה השם מחיי המתים, אז אומר נפש החיים, שהקדוש ברוך הוא יהיה מבורך, ההופעה האלוקית תהיה מבורכת, שזה יעשה. וזה הסיפה, כמו שהוא אומר, באמת, כאילו, זה מין משהו סוגר, מה?
זה איך זה הרב, כמו שזה שוב פעם, שזה כשייעשה, אני אומר, בפשט של הלשון, זה עכשיו.
איפה נעשה? מקבץ, הוא כבר מקבץ, זה שון נובע, אני מקבץ אינתכם.
מחיי המתים, אתה רב, משיע. טוב, זה שם, זה על הגשמים.
אבל אפילו, כן, אתה אומר, בונה ירושלים. זה עובדה שכבר...
הרב, זה לא קשור למה שהרב התחיל בהתחלה, שמענו צריך לתת את האידיאליות?
כן, כן, זה צריך לתת, זה שייך, זה שייך, זה שייך. טוב, יחד עם זה, השמחה והטהרה, השמחה, שמחה בכלל החיים, לשמחה לפני שאדם עומד להתפלל. ברור, כל זה חשוב תמיד, אבל העצות האלה נחוצות כשאדם עומד להתפלל, אדם עומד להתפלל, הדבר שכולם מזכירים, והוא מאוד חשוב, לפנות את הדעת מכל הדברים המטרידים. וככל שמדובר באברכים, יותר אנשים יותר מבוגרים, הדברים האלה יותר שייכים, הם שייכים לכל אדם, יכול לשקוע בתוך, אדרבה, לפעמים זה שייך לאנשים המאוד מוסריים, מאוד אכפת להם, כל הזמן הם חיים תחת איזה משהו שבוער לו, שהוא לא עשה, הוא צריך לעשות, הוא שצט, והדבר הזה לא מרפא ממנו, וכשהוא מתפנה מהעסקים הקבועים, הוא מתפנה מהלימוד, אז זה צף ועולה, מה הוא עוד לא עשה, ומה הוא צריך לעשות, ומה הוא מצפה שיעשה, ולמה, כל הדברים האלה צפים ברגע שאדם פוסק קצת מהפעלתנות הקבועה שלו. על אחת כמה וכמה, אם התפילה נעשית בין לבין, נגיד בשעות כאלה דחוקות, הוא בא, מפסיק במשהו שהוא עשה, והוא מיד צריך אחר כך לרוץ לקחת את הילד מפה, ואת הזה משם, ופה וזה. אז הוא מתפלל פה עכשיו, אז קשה מאוד להתפנות בצורה שלמה, לפנות את הלב, בחינת שבת. בחינת שבת, כן, יש בשבת יום שישי ארוך כזה, לאט לאט סוגרים דברים, מפנים, מזיזים, נותנים לבית צורה חדשה, וזה מאפשר לאדם להיכנס לאטמוספירה אחרת. אז גם התפילה זקוקה לזה, נכון? שלא תמיד, אבל צריך לדעת, נכנסים לחל אחר. אתה לא, במובן מסוים, זה לא יכול להיות חלק מהריצה, זה חשוב. זה דבר אחד, הוא בהחלט תמיד נחוץ. לפעמים זה גם משנה איפה מתפללים. אני אומר, אם למשל אדם, אין לו ברירה, לחלק מהתפילות של היום, לפי הסדר יום שלו, הם טיפ-טיפה, יותר בבין לבין. הרב מזכיר את זה, תפילת מנחה, שהרי פעמים מצוי שבאמצע עבודה, מי שעובד, או שיש איזה שהוא, אז זו תפילה ככה קצת, אז א' לשאוף כמה שאפשר שיהיה פחות מהאילוצים האלה, או לפחות שתהיה תפילה אחת ביום ששם הוא לא לחוץ. שתהיה תפילה אחת שלמה, ששם הוא לא אף פעם לא נמצא במצב שאוטוטו מישהו מחכה לו, והוא צריך כבר לרוץ, או בא, הוא צריך לעשות משהו. תפילה אחת, יש כאלה שמתפעים ככה, הולכים מחפשים מהם איזה מניין לערבית ככה, ששם זה לא בין שעה לשעה, וככה אפשר, לא יודע, זה לפי, כל אחד לפי היכולת שלו, ואם אדם לא יכול לעשות את זה במשך היום, לפחות, תפילה בשבוע או תפילות בשבת מסתום יותר אפשרי, אבל שבאמת יהיה ומתוך משהו יותר שלם, אדם יכול גם להקרין ולהשליך על התפילה האחרת. יחד עם זה, אין עומדים להתפלל אלא מתוך שמחה של מצווה. דיברנו על זה כבר, מה זה שמחה של מצווה? הרבה פעמים, אדם בא, הרקע שממנו אדם בא לתפילה. אז יש כל מיני מצבים. יש ידוע תפילה מתוך צרה. לפעמים אדם בא להתפלל, יודע, התפילה הזו צריכה לזעזע עמות הסיפים. נגיד, היו תפילות, הרב מרדכי אליהו, שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה. לפעמים אדם באמת כן מתוך איזשהו רגע, אז אדם לפעמים יכול לעשות זה תפילה. אז נכון, לא רק הרפאינו של אותה תפילה צריך להיות יותר מיוחד, אלא הרי הרפאינו משובץ בתוך כל התפילה. אדם יודע, התפילה פועלת בכללותה. אז בואו נעשה תפילה גדולה, לפעמים עומדים במעמד מיוחד, אנשים ככה מתקבצים לתוך זה, עושים את התפילה בצורה יותר מיוחדת, אז ברור שאז הלב מתפעל יותר. אבל גם כאשר א', כדאי לקחת, זה לא רווח צדדי, זה לא לקיחת הדבר מחוץ למטרתו, אם אדם יזדמן לו, אפילו בדיעבד, בתפילות כאלה מיוחדות, אדרבה, שאדם ישקיע את כל כולו בזה, כדי שזה יהיה אצלו מודל, לפעמים אדם יש לו מודל, כמו שאדם, נגיד פעם, יצא לו תקופה להתפלל במחיצתו של אדם שאפשר המון ללמוד מהתפילה שלו, והוא יתפלל קרוב אליו, הוא ראה את זה. נסות לקחת את הדבר הזה בתור מודל, כמה שיותר למרות. עכשיו, גם כאשר אין את זה, התפילה מתוך שמחה של מצווה, אז לא רק שאפשר ללמוד לפני התפילה, ללמוד משהו שאדם יוצא איתו, עם איזו הרגשה של סובה. לפעמים אדם סיכם את כל מה שהוא למד בגמרא או בהלכה, זו תמונה שלמה, מהירה, הגישה לתפילה לא מתוך משהו חלקי, צר באמצע, ככה פרצנו לתפילה, אלא הנה גיבשנו, יש איזה נחת רוחה, סובה רוחני מסוים, ודאי בעניינים רוחניים, עוד יותר קל להרגיש את זה, למדתי משהו טוב, משהו שנתן לי איזה חמימות מיוחדת, איזה התרגשות מיוחדת, צריך לחפש, צריך לחשוב, צריך אבל לפעמים אפילו לעשות מעשה טוב. אדם מסמיך את התפילה, לפעמים יש תפילות בשבוע, אדם יודע שזה בא אחרי, נגיד, סעודת שבת של התרוממות, נגיד אחרי סעודה שלישית, ששרים ככה וכולי, הולכים להתפלל, לפעמים התפילה אז עוד יותר מתוקה, עוד יותר שלמה. לפעמים אדם יכול ללמוד מעצמו מה... ותפילות, כל תפילה היא ערך בפני עצמו, היא חשיבות, כל תפילה היא מהירה, וכל ההבאה היא חשובה. יחד עם זה, התכנים של התפילה עצמם, א', תשומת הלב למה שאומרים זה ברור, כן? שאדם ירגיש איך הוא עושה את הדברים בצורה שהתפילה לא תברח לו בלא כוונה, יש בזה הרבה עבודה אישית, קודם כל שאדם יהיה מספיק מרוכז ופנוי, מספיק ערני ולא עייף. יש כאלה שיותר קל להם מתוך סידור, יש כאלה שיותר קל להם בלי סידור, לפעמים הסידור יוצר איזו רוטינה כזאת, שאדם מתרגל רץ ולא לא מאלץ אותו לחשוב מה הוא צריך לומר. משתנה מאדם לאדם, ברור שזה הרבה יותר מוסיף אם אדם למד פעם או מדי פעם, אחת לכמה, ללמוד את ענייני התפילה, ללמוד איזה פירוש על התפילה, יש כל מיני ספרים, ללמוד את מבנה התפילה, למשל מעמד השחר, הספר המוכר הזה של הרב דוד חי הכהן, עוד ספרים שיש מדף שלם, אולי שני מדפים בספרייה, ספרים על תפילה, לא תמיד רגילים, אבל מדי פעם זה לא מזיק, לפחות חלק מהתפילה, לפחות שאדם ייקח משהו אחד, שהוא יותר זוכר בו פירוש טוב, או משהו טוב, הוא לפעמים יכול להיות מנוף ואמירת הדברים לא בתור דיעבד. לפעמים דווקא כשאדם למד את הפירוש של התפילה, התפילה אומרת, זאת אומרת, הוא אומר את התפילה, ואחר כך הוא הבין מה הוא כבר אמר. אבל התפילה צריכה לעשות בצורה שונה. אדם צריך להביע את הדברים כבקשה מאת הקדוש ברוך הוא, וכאמירה של תודה אל הקדוש ברוך הוא. אז ודאי שהיה טוב אם הכוונה הייתה קודמת לאמירה, כמו שאדם חושב, אחר כך אומר משהו לשני, אך התפילה היא אמירה שלו, הוא לא כל לומד את מה שמישהו כתב, הוא אומר את זה עכשיו, כאן ועכשיו, זה הבא שלו. אז או שיחשוב קודם, אז הוא יאמר, או שלפחות תוך כדי, ושיהיה כאן איזושהי אחיזה, תהיה אחיזה, שאדם אולי תקופה מסוימת לא ילחץ את עצמו, יתפלל יותר ברחבות ועם תשומת לב, עם... וכן, צריך באיזושהי צורה לעורר את הרגש ולחשוב מה משפיע על הטוב של התפילה שלו, זה הרבה מאוד עניין אישי במעמד לפני הקדוש ברוך הוא, בהכרה החיה, באמונה שמקום מניחו לו, התפילה שלו אין לה שום מכפלה, זו תפילה שכאן הוא דווקא צריך לעשות, צריך להאמין וצריך לחזור. וללמוד את הדברים, לחיות אותם מחדש כל הזמן, וצריך לא להיכנע ליובש החיים, לשחיקה, אין להתפעל, להאמין, לחיות, לקוות. ולפעמים כתוב, נחדש בדבר, מה הפירוש? מדי פעם לנסות, כן, עוד פירוש, עוד תוכן, עוד כוונה, עוד חשבון. יש בנפש החיים משמעות גם של, כך הוא כותב, דיברנו על זה, כן, התפילה, כל מילה של תפילה היא כמו קורבן לפני הקדוש ברוך הוא. אפילו שאדם אולי לא מבין, וגם כן יש משמעות כזאת, ריבונו של עולם, זה מילים שחיברו אנשי כנסת הגדולה, שכל אחת מכוונת לתיקון עולם, ריבונו של עולם, המילים האלה שיפעלו על פי רצונותיך, שיעשו, גם זה יש לו ערך. לראות את התפילה בתור מכלול אורגני אחד ולהתחבר. לפעמים זה קש, גם דברים חיצוניים, לפעמים אדם כן, במקום מסוים או בלבוש מסוים, יש אדם, יכול להיות שכן, למרות שאדם צריך לקבוע מקום לתפילתו, וזה נכון, וזה קשור לתפילה הקבועה, שהיא קבועה בנוסחה, וזה עוד נקדיס מה לזה, אבל המציאות מראה שזה שאדם אחת לכמה כן מתפלל בצורה קצת שונה או במקום אחר, יש לדברים האלה כן תכונה פועלת, תכונה מחדשת. אני חושב שיש לזה מקום. יש לזה אולי בכותל, אולי כל אחד לפי מה ש... טוב, זה חורים התחלה, וכל אחד יוסיף משלו משהו נראה לו.